אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
הקשר עם טל הולך ומתחזק, ואז אני פוגשת את המיניות שלי, את המיניות שלי, כזאת שלא יכולתי לדמיין, כי לא, באמת, לא ידעתי שיש כאלה דברים. לא קראתי על זה בשום מקום, ולא שמעתי על זה בשום מקום. כאילו גיליתי את אמריקה, כאילו אני היחידה שחווה מיניות כזאת בעולם. ופתאום להבין שמיניות זה לא רק משהו פיזי שאנחנו רגע נפרוק איזה אנרגיה, אלא זה ממש החיים, זה אנרגיית חיים, זה חיבור, זה הפך להיות מבחינתי הדבר הכי גבוה שאנחנו יכולים להגיע אליו, לא איזה משהו שטחי כזה גשמי שנוטים הרבה פעמים לשים אותו למטה בהיררכיה, אלא זה וואו, זה באמת הדבר.
רבית רבינה יועצת מינית ומנחת סדנאות מיניות מוסמכת. היא בעלת הפודקאסט מיניות מדוברת, בעלת הבלוג מיניות במרחק נגיעה, והיא גם מתנדבת במרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. היום בסקס אפיל רבית הולכת לספר את הסיפור האישי שלה על הגירושים ועל גילוי המיניות שלה באמצע החיים. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים, אני לא רשתת מאור, ואיתי באולפן רבית רבינה, יועצת מינית ומנחת סדנאות מיניות מוסמכת, בעלת הפודקאסט מיניות מדוברת, בעלת הבלוג מיניות במרחק נגיעה, ומתנדבת במרכז הסיוע השרון לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. אהלן רבית.
אהלן, איזה כיף להיות פה.
איזה כיף שבאת, ואיזה כיף להארח אותך.
תודה.
ואת מהממת וממש יפה במציאות עוד יותר מבתמונות.
תודה, תודה.
את בעצם הגעת לכאן כדי לספר בעצם את הסיפור האישי שלך, שלדעתי הוא יכול להוות השראה להרבה נשים שמאזינות לנו, וגם לבני זוג, על בעצם סוג של גילוי המיניות באמצע החיים, או בפרק ב' של החיים, וניסויים של פרק בפרק ב', זאת הופעה מאוד מאוד נפוצה.
לא ניסויים, פשוט חיים ביחד בכיף.
אוקיי. אז זוגיות בפרק ב', נגיד את זה ככה, היא תופעה סופר נפוצה בישראל, כשכל זוג שלישי כבר מתגרש. לי בוויינט יש מדור שקוראים לו פרק בטניקים, שהוא סופר מפורסם ופופולרי, וכל שבוע יש סיפורי אהבה של פרק בטניקים, וזה ממש, ממש פופולרי, כי זה מדבר להמון אנשים. אבל הזווית שאנחנו בעצם נרצה לשוחח עליה, היא המקום בעצם הגילוי הזה של המיניות, או פריחה של המיניות בשלב החדש הזה של חייך. אז קודם נשמח אם תספרי קצת על עצמך למאזינות ולמאזינים, ונתחיל משם.
אוקיי. הטייטל שאמרת בהתחלה, אז הוא באמת מסכם את הפן המקצועי, זה מה שאני עושה למחייתי באושר גדול. זה מקצוע שמצא אותי, לא אני מצאתי אותו.
המיניות? הייעוץ המיני?
כן. ואני חושבת שאני באמצע החיים לא גיליתי את המיניות, אני חושבת שבאמצע החיים גיליתי את החיים. כזה. אני חושבת שישנתי הרבה מאוד שנים. פרק ב' הזה בעצם הוא היה השלב האחרון, והוא לא מפסיק כמובן, אבל השלב האחרון בהתעוררות, שהתחילה קצת לפני, אבל זה באמת היה השלב הכי מהותי.
אז אם באמת צריכה לחלק את החיים שלך לכמה חלקים, כמו בסרט כזה, ביוגרפי, אז מה, איך היית מחלקת אותם?
ישנתי, התעוררתי. אני בת קיבוץ. נולדתי וגדלתי בקיבוץ.
איזה קיבוץ?
קיבוץ עין החורש. זה שומר הצעיר כזה, הארד-קור. חיים שהם מאוד בתוך מסגרת ומאוד מה שצריך, ואם את ממשפחת רבינה, במקרה שלי, למשל, אז את גם צריכה להיות מאוד ילדה טובה. אז אכן הייתי.
מה זה אומר?
זה אומר לעזור לכולם, קודם כל לראות את האחרים, לא לראות את עצמך בכלל, לא רלוונטי. וכך הייתי, זאת אומרת, הייתי מאוד ילדה טובה, מאוד עוזרת, ו... עושה את מה שמצופה ממני.
כאילו לשירות הכלל.
כן, אם רציתי להגיד עם קשב נמוך לעצמי, אבל לא, פשוט לא היה קשב לעצמי.
בכלל.
הייתי מאוד בחוץ, מאוד מה שצריכים ממני, מה שרוצים ממני, מה שיחזקו אותי עליו, איזה ילדה טובה וכן הלאה. בנעורים שלי היה איזה טוויסט קטן בעלילה, אבל הוא היה בפנים, כי בחוץ אני לא חושבת שכל כך ידעו אותו, שהבנתי, אוקיי, אני ילדה טובה, אבל יש לי עוד חלקים. ואז המשכתי גם קצת לבנות הפחות ילדות טובות, ואולי לבנים הפחות טובים.
לא הכל במרכאות כמובן, כן.
כן, הם היו מקסימים, לא, וחלקם חברים עד היום, והכי טובים ממש וטובות, לגמרי מרכאות, פשוט יצאו מהקופסה, מה שאני לא עזתי לצאת, אז הם יצאו קצת מהקופסה. ואז שם גם התחלתי קצת לחקור את המיניות שלי. לשמחתי בקיבוץ שלי עשו לנו חינוך מיני מכיתה ו' עד י' ב'.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שזה היה ערך בקיבוץ, לחנך מינית את האנשים.
באיזה מסגרת? שיעורים?
כן, במסגרת, זה התחיל בכיתה ו' שהמחנכות שלנו עושות את זה, ובכיתות הבוגרות בא כבר מישהו שכונה דוקטור סקס, ולימד אותנו על מיניות.
מה?
כן, ולזכותם יאמר שזה לא החינוך המיני שאומנם שעושים היום, אבל הגישה הייתה מאוד חיובית, בלי הפחדות ובלי איומים, ו... גם מהם וגם מההורים שלי, זאת אומרת, לא היו מסרים כאלה, לא שהיו לי איזה שהם מסרים מההורים שלי, אבל לא הייתה הפחדה סביב המין, וכנראה שהייתי יצור מיני, וכאילו באופן חיובי. אז אפשרתי לעצמי את המקום הזה. אבל הוא היה מאוד קצר, כי בגיל 20 פגשתי את מי שיהפוך להיות בעלי. בגיל 21.
היה לך אבל חבר ראשון בתיכון, או מישהו כזה ש...
היה לי סקס ראשון, לא מיטבי. לא משהו שהייתי רוצה שהבת שלי היום תעשה.
למה? כאילו, מה זה אומר?
הוא היה מאוד לא קשוב אליי, הוא היה מאוד לצרכי הצד השני. זה משהו שהבת שלי לא עשתה ולא תעשה. זאת אומרת, כי היא כבר במקום הרבה יותר מפותח ממני. אבל זה היה לי עצוב אם הייתי יודעת שככה הבת שלי הייתה נוהגת. ולשמחתי, עם החבר השני, שהוא באמת היה יותר חבר, אז שם כבר היה תיקון. ואני חושבת שהוא העלה אותי על המסלול הנכון. אבל כמו שהתחלתי ואמרתי, אז בגיל 20 פגשתי את מי שיהיה בעלי בגיל 21. התחתנתי נורא נורא צעירה.
איפה הכרתם?
הוא בן דוד של חברה טובה שלי מהקיבוץ, אז כאילו הכרנו מאז שאנחנו ילדים.
וואו.
ואז פתאום זה קרה, ומה שאני רוצה להגיד זה שלא היו לי המון שנים של התנסויות וכאלה, כי גם הייתי פתוחה מינית, אז סבבה, וזה נסגר מאוד מהר.
כן. איך זה השתלב עם להיות ילדה טובה, או לא היה קונפליקט כזה בעצם?
ראיתי את זה. הבנתי שיש לי, כאילו, שיש לי איזשהו... את מדברת על הנערות.
כן, כן.
כן, הבנתי שיש לי איזה שני חלקים, ואני צריכה עכשיו לנהל אותם. וניהלתי את זה, כי כלפי חוץ הייתי רק הילדה טובה. אז זה היה בסדר.
ואז ניסיתם בגיל 21 כבר? שניכם בני אותו גיל?
יש לנו איזה הפרעה משפחתית. האחיות שלי גם התחתנו בשתי אחיותיי הגדולות. גם קיבוצניקיות התחתנו גם בגילאים כאלה. אני לא יודעת מה ההפרעה, לא ישבנו וחקרנו את זה אצל המטפלים והמטפלות שלנו, אבל זה מה שזה היה. לא, הוא גדול ממני בחמש שנים, וזהו, ממש נכנסתי לתלם הזה של חתונה, צ'ק, איזה יופי מישהו רוצה אותי, מישהו שהוא חכם.
חווית אבל אהבה מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, היית מאוהבת, זאת אומרת, זה היה...
חשבתי ככה, אבל בעיקר נורא שמחתי שיש גבר טוב, חכם, נראה טוב, הולך תכף לחוזר לקבע אחרי הטיול שלו במזרח, כאילו זה מאוד קסם לי שגבר טוב רוצה אותי, וגם קסם לי שהגבר הטוב הזה לא בלילה הראשון רוצה לשכב איתי. אז היו לו נקודות זכות מאוד מרשימות.
ששוו אותך בעצם.
כן. ושוב, אני אומרת, והיה שם משהו לא כל כך מודע, של וואו, יש פה גבר רציני שרוצה אותי. שמעתי בדרך לפה את הרעיון שלך עם עדי שחם, והיו שם נקודות משיקות, זאת אחת מהן, כאילו.
שמה?
שאם גבר שאני מגדירה כשווה רוצה אותי, אז וואו, זה אומר עליי דברים טובים. ואני יכולה להיות רגועה, והנה, וי. אני בסדר, אני לא לבד בעולם.
קיבלתי שיעור חיצוני.
כן.
לערך שלך בעצם.
כן.
ואז אתם מתחתנים, מתוך כמה זמן את הופכת לאימא?
אנחנו מתחתנים, הולכים לעשות את התואר הראשון. חודשיים אחרי סיום התואר הראשון, אני יולדת את בני הבכור המאמן מנבר, ונכנסת למסלול כזה של אימהות, שמאוד מאוד אהבתי אותו. חשבתי שאני מאוד בוחרת אותו.
איזה שם יפה זה נבר?
ענבר, עמית ביתי ומעיין בני.
מעיין לבן זה מושלם.
תודה. ונכנסתי למסלול הזה של האימהות. וכזה, המבט שלי ממש היה כולו ממוקד ילדים. האקס שלי היה איש צבא, הייתה אימא זריחה, חזר מתישהו בערב לילה, תפקוד חד הורי בבית. ועשיתי לעצמי את הצדקות כאלה ואחרות, אבל המיקוד היה הילדים.
נשארתם לגור בקיבוץ שבו גדלת?
לא, התחתנתי ועזבתי חודשיים אחר כך את הקיבוץ. זהו, אז הילדים היו כל הפוקוס, ואז כשזה היה כל הפוקוס, אז התחלתי לראות שדברים חסרים לי, אבל הם לא היו בפוקוס שלי. אז יכולתי לחיות עם זה הרבה שנים, למרות שהפכתי להיות בן אדם מריר, ממורמר, עצבני.
למה?
כי חסרו לי הרבה דברים.
אבל את הדברים האלה את יכולה להגיד בדיעבד, או שבזמן אמת הרגשת שמשהו בך משתנה בשמחת חיים שלך קצת יורד?
אני לא חושבת שהייתי מאוד שמח עם שמחת חיים לפני. אז לא יכולתי לראות את זה בפרמטר של שמחת חיים, אבל לאט לאט הפכתי להיות הבן אדם המריר הזה שאף אחד מאיתנו לא רוצה להיות. ושוב, לא עברו לי מחשבות על לשנות את המבנה המשפחתי, זה מה שזה, זאת אומרת, כאמור אני ילדה טובה, ויש פה שלושה ילדים, ומה פתאום, ופחדים כלכליים, ואז כאילו, זה לא שישבתי ושקלתי לשנות את המבנה המשפחתי, ואמרתי, לא רעיון טוב, פשוט עצרתי את זה עוד לפני שזה הגיע לי לראש, והייתי בתוך זה הרבה מאוד שנים.
למה הרגשת ככה? כי בעצם התאהבת באימהות, היו לך שלושה ילדים.
כן, וזה היה התפקיד, אני והאימהות התמזגנו, הפכנו לאחד, אני הייתי אימא. אני לא הייתי רבית, אני לא הייתי רבית שהיא בת זוג, שהיא רעיה, שהיא מאהבת, שהיא כל מיני...
שוב, משעתקת את המקום הזה שלך לשירות הכלל. אז עכשיו את לטובת, בשביל הילדים.
כן, וגם עשיתי, נכון מאוד.
משרדת אותן.
נכון, וגם עשיתי פיצוי מאוד גדול על האימהות שלא הייתה לי בקיבוץ. כי האימהות מולאמת, ואומנם היו שם דמויות מאוד מיטיבות עבורי בקיבוץ, אבל ידעתי, זאת אומרת, זה משהו שהייתי מאוד מודעת אליו, שאני עושה פיצוי. אמרתי, אני מניחה שזה לא נורא בריא לילדים, אבל לא יכולה לעמוד בפני זה.
בגלל שגדלת בבית ילדים?
כן, כן.
עם הפרדה. אולי תספרי קצת איך זה היה, מה זה אומר לגדול בבית ילדים?
בית ילדים, בקיבוץ של שנות ה-70-80, זה אומר שבמקרה שלנו, הילדים נמצאים עם האמא אחרי הלידה כ-3 חודשים, ואז הם עוברים לבית ילדים והם מולאמים. זאת אומרת, שיש אנשים אחרים שאחראים עליהם, יותר נכון נשים.
זאת הגננות, לא?
המטפלות בקיבוץ, בבית תינוקות, ואת ישנה בבית ילדים בלילה, בלי מבוגר ששומר עלייך.
זה אחת הטראומות שהרבה אנשים יוצאי קיבוץ מספרים עליהם.
אני אוכל להגיד שלשמחתי, אני במקום טוב מאוד עם הקיבוץ, יש לי הרבה ביקורת, יש לי הרבה מון אהבה, אני ממש מכילה את את שני הצדדים האלה, מה שמאוד מקשה לאנשים לדבר איתי על הקיבוץ, כי הם רוצים צד אחד, או שאני אגיד שהיה לי מעולה, או שאני אגיד שהיה לי זוועה, ולא, היה גם וגם.
לא, להפך, זאת התשובה המורכבת ביותר. אבל מבחינת ההורות ונוכחות של הורים, הרגשת בתור ילדה שזה חסר לך?
לא, זה בבית יולדות, כשילדתי את ענבר, ממש, זה כאילו רגע כזה של שאני יולדת את ענבר, ואני אומרת, למה שמישהו יטפל, איך יכול להיות שמישהו יטפל בילד הזה ולא אני? וגם הילדים שלי ככל, עם ענבר הייתי חצי שנה בבית, עם עמית הייתי 9 חודשים בבית, עם מימן זה כבר היה שנה ו5 חודשים, לא יכולתי, ידעתי שזה
לשחרר.
אחרון. כן, ונאחזתי.
וואלה, אוקיי, ומבחינה, אבל אין לך את המקום המיני שהיה לך כשקצת גילית בנעורים, הוא כאילו הפך להיות...
הוא הפך להיות מאוד קבוע, היו בינינו פערים מאוד מאוד גדולים. ברצונות, בצרכים, ממש לא היינו באותו עמוד באף שלב, וזה נוצר קושי מאוד גדול לאורך השנים. ואני חושבת שחלק מהמרמור ומה שהייתי קשור גם לזה, וגם אחר כך נדבר על המיניות בצד החיובי שלה, ונבין יותר את החוויה שלי.
ואיך את סוחבת את זה איתך? כאילו, את פשוט למדת... שאוקיי, זה חלק בך שלא מקבל ביטוי, זה מבאס אותך, אבל אין מה לעשות, זה מה יש.
זה כל הזוגיות, אני רק אגיד, כי זה עלול להישמע שהייתי נשואה לבן אדם נוראי, אבל לא, הוא ממש לא בן אדם נוראי, ואני אגיד את זה. פשוט הייתה חוסר התאמה, לאורך המון המון שנים, כי התאהבתי ברעיון, התאהבתי במשהו שירגיע אותי, ומאוד מהר זה לא מה שהייתי צריכה לעצמי, אז לא היינו חברים, ולא הייתה מיניות, ופשוט חוסר התאמה. אז זה כל הזמן היה שם, אבל יכולתי לחיות עם זה עד שנפקחו עיניי. סיפרתי לך בשיחה המוקדמת שלנו, שממש הייתי עם הסיטואציה הזאת, עם המצב הזה, בתור, אוקיי, אלה יהיו חיי כנראה, לנצח. כשהייתי בת 37, אז אחותי האהובה, הצעירה, אופרה, נפטרה ממש בפתאומיות, היינו מאוד קשורות, מאוד אהבנו אחת השנייה.
וואו.
וממש בשבעה כבר, הייתה לי איזו הבנה כזאת, שאופרה השאירה לי אחרי המתנה, ממש כאילו בצורת רעיון, אבל מבחינתי זאת הייתה המתנה שהיא השאירה אחריה, שאני צריכה להתחיל לחיות את חיי, כי אנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר. אופרה לא ידעה שהיא בגיל 32 פתאום לא תהיה פה.
שהחיים שבריריים וקצרים וצריך למצות אותם עד תום.
כן, ואני חושבת שהצד השני של זה היה מבחינתי שכאילו אם אופרה אהובתי מתה, אז לפחות שיצא מזה משהו, כאילו, כי אחרת מה? אז זה היה השלב הראשון כזה של... להתחיל להסתכל על החיים שלי, ולהבין שאני מנומנמת, שאני לא ערה. ושנתיים אחר כך נרשמתי לקורס מנחים בתוכנית חינוכית שנקראת מיכאל, שם גם זה מאוד אינטנסיבי, אני לא אלאה בפרטים, אבל השורה התחתונה פה זה שאנחנו אחראיות על החיים שלנו, ואנחנו בוחרות את החיים שלנו, ויש לנו, יש לנו מה לעשות, החיים הם לא נוחתים עלינו רק.
זה אני מאמין של התוכנית הזאת שלמדת?
זה עובר בכחות השני סביב התוכנית, זה לא הרעיון העיקרי שלה, זאת הרעיון שלה זה לפתח את היכולות של האדם, הרבה יותר ממה שהוא מאמין שהוא יכול, או היא מאמינה שהיא תוכל. אבל המסרים שאליי עברו מאוד חזק, זה קטע הזה של הבחירה. ואז היה שלב שני בהתעוררות. ושם גם הכרתי את טל, שטל הוא בן זוגי, ושנינו למדנו שם עם עוד 107 אנשים בקורס, ונעשינו חברים טובים, ולשמחתי, מתישהו אחר כך גם הפכנו לזוג.
אבל כאילו היה ביניכם קליק ידידותי כזה ממש מההתחלה?
לא, זה לקח קצת זמן, עשינו איזה עבודה ביחד בקורס, ואני חושבת שזה הייתה מאוד 3 שעות, לשבת ולדבר אחד עם השני. את בטח גם מכירה את 36 השאלות.
שיגרמו לכם להתאהב?
אז כשאת יושבת 3 שעות עם מישהו שגם ככה, הוא נראה לך בן אדם מעניין ונחמד וטוב, אז נעשינו חברים מאוד טובים. וכעבור כמה שנים, זה מצחיק, כי כאילו, מתי הפכנו להיות זוג, זה כאילו, אנחנו צוחקים על זה, שמה זה הפכנו? זאת אומרת, היינו חברים, היינו חברים טובים. אבל היה לי אירוע מוחי כשהייתי בת 44.
מה?
כן, יש כל מיני נקודות ציון כאלה. וטל היה איתי, טל בן אלה שהיו איתי שם. אז אני צוחקת, ואני אומרת שטל ראה אותי...
שזה קרה?
כן. טל לקח אותי לבית חולים, ואני אומרת שכשהוא ראה אותי בעל במקום הכי נמוך שלי, והוא אמר, אם זה הכי נמוך שלה, יש פה פוטנציאל. ומאז אנחנו ביחד, חיינו 9 שנים בשני בתים, וביוני האחרון איחדנו בתים.
רגע, אבל כמה זמן לנו. אחרי הסיפור עם אחותך, והמקום שהתחלת ללמוד, אז בעצם התחלת, בעצם
סיימת? בעצם בכלל לא תיארתי, לא אמרתי שהתגרשנו, כי קורס מיכאל בעצם, בקורס מיכאל בעצם גרם לי להבין, שאני לא יכולה גם להגיד שאני בוחרת את חיי, וגם לא לעשות איתם כלום. וקצת אחרי קורס מיכאל, אמרתי לבן זוגי דאז, לאקס שלי, שאני רוצה שאני אפרד. עשינו את זה מאוד טוב, מאוד בחוכמה.
כאילו ההחלטה התבשלה בך, קיבלת כזה אוריקה מומנט, שהתחיל עם המוות של אחותך, כן. ואז הלכת ללמוד, ואז תוך כדי התחלת לחשוב עוד ועוד על החיים שלך, ועל מה את רוצה, ועל כן. חוסר האושר.
כן, כי הבנתי שאי אפשר להחזיק גם את הידיעה הזאת של הבחירה, וגם לא לעשות איתה כלום.
והוא קיבל את זה בגלל שהוא הרגיש בצורה דומה, או שאת לא יודעת?
לא, הוא קיבל את זה כי...
לא הייתה ברירה. זה מה שיש.
כן.
ואז מה קורה? את עוברת לבית לבד?
אני עוברת לבית. אני עוברת לדירה במושב שלנו, 3 דקות הליכה בשביל הילדים, משמורת משותפת, והקשר עם טל הולך ומתחזק, ואז אני פוגשת את המיניות שלי, את המיניות שלי. כזאת שלא יכולתי לדמיין, כי לא, באמת, לא ידעתי שיש כאלה דברים. לא קראתי על זה בשום מקום, ולא שמעתי על זה בשום מקום. וזה באמת היה, כאילו גיליתי את אמריקה, כאילו אני היחידה שחובה מיניות כזאת בעולם, כאילו, ברמה שכאילו, מה זה הדבר הזה?
כאילו, שערי שמיים נפתחו לך, מה שנקרא.
ממש, ממש, ופתאום להבין שמיניות זה לא רק משהו פיזי, שאנחנו רגע נפרוק... איזה אנרגיה, אלא זה ממש החיים, זה אנרגיית חיים, זה חיבור, זה כאילו, זה הפך להיות מבחינתי הדבר הכי גבוה שאנחנו יכולים להגיע אליו, לא איזה משהו שטחי כזה גשמי שנוטים הרבה פעמים לשים אותו למטה בהיררכיה, אלא זה וואו, זה באמת הדבר. ואז היה לי כזה עוד איזה רגע כזה של הערה שישבתי מול מחשב, פתאום ראיתי איזה ריאיון עם מחנכת למיניות, וצעקתי לטל ואמרתי לו, בוא, זה אני יודעת מה אני הולכת ללמוד, והלכתי ללמוד את זה. למדתי 2 שנים בדלת פתוחה, ואז
כשסיימת... זו עמותה מאוד מפורסמת, לחינוך מיני ולמיניות מיטיבה.
נכון, נכון. והלכתי בהקשר של בני נוער, אבל ממש בחודשים הראשונים כבר אמרתי לו, אני רוצה להתעסק עם נשים. כאילו, אני הייתי שם, אני יודעת איך זה לחיות...
על איזה גיל אנחנו מדברות?
הלכתי ללמוד בגיל 46.
והקשר עם טל התהדק מבחינה, כאילו כשהתחלתם כבר להיות ביחד, באיזה גיל היית?
44, משהו כזה. אז הלכתי ללמוד, כי אמרתי, אני רוצה להפיץ את הדבר הזה.
אז בעצם גילית המיניות שלך בגיל 44? אפשר להגיד את זה?
אפשר להגיד את זה בכל רם, בטח. כן, בטח.
זה מגניב.
ממש ככה, כי ידעתי ש... אמרתי לך שאומרים לנו שיש סקס אחר. סבבה, אז אומרים לנו, אוקיי, תוכיחו. כאילו, מה זה הסקס האחר הזה?
כן.
אז אני גיליתי שיש סקס אחר, ומה שהיה לי בנעורים זה יכול להיות נחמד, אבל זה לא מתקרב בכלל, זה כאילו, זה שתי... זה שני דברים אחרים לחלוטין, גם אם היה לי נחמד שם. גם אם נהניתי שם.
את מקשרת את זה ליותר חישה בשלה, זאת אומרת, להגיע למיניות בגיל מבוגר יותר, מן הסתם, כל החוויה היא אחרת, גם כל ההקשר של דימוי גוף, למשל, ותפיסה עצמית, אני חושבת שזה יותר משוחררת. זאת אומרת, נשים בגילאים האלה כבר, הם יותר משלימות עם עצמן.
אני מסכימה איתך מאוד. הייתי צריכה גם פרטנר מעולה שיוציא את החלק הזה שידעתי שקיים בי. זאת ידעתי שאני אישה מינית, לא היה לי מה לעשות עם זה. וטל, בן זוגי, גם בהקשר של דימוי הגוף, שהיו לי הרבה אישוז לאורך הרבה מאוד שנים, שלא לומר כל השנים, אז טל פשוט הלך ומסמס. זאת אומרת, אין לי היום אישוז. זאת אומרת, הייתי שמחה להיות 15 קילו פחות, אבל זה לא מה שמנהל את החיים שלי יותר.
הוא גרם לך להריש כל כך בנוח באור של עצמך, כאילו, עד שלא היה יותר, כאילו...
נוח זה understatement, כאילו... ברמה של אלה, של מלכה, של כאילו, אני באמת וואו בעיניו, ובסוף את יודעת, זה מחלחל, כאילו, המיניות כזאת, הפכה להיות כזאת שאין עיניים בחדר, ואין מסרים מהחברה, ואין מה צריך, ואין תסריטים, ואין כלום חוץ משנינו שבאים ליהנות ולהתקרב.
אמרת לי שבשיחה מוקדמת שהוא אפילו לא למד טנטרה, זאת אומרת, הוא בא עם כל העולם המושגים הזה וההבנה לגבי המיניות מצורה, פשוט מתהליכים שהוא עצמו עבר.
בדיוק. טל עשה עם עצמו המון המון תהליכים, עשה הרבה פעמים ויפסנות, עושה מדיטציה, ואת כל הדברים האלה הוא הכניס למיניות לא במקום מודע ובלי לקרוא לזה בשמות. ואז כשאני הלכתי ללמוד פעם ראשונה בדלת פתוחה, ואחר כך, אחרי שהקמתי את הבלוג שלי, אז התחילו לפנות אלי נשים שרצו שאני אעץ להם, וכזה הרגשתי לא מספיק בנוח לייעץ. למדתי שנתיים בדלת פתוחה, אז נרשמתי ללימודים באוניברסיטת תל אביב, של מבוא לטיפול ולשיקום מיני. ואז באמת אני הבאתי את הידע שלי המקצועי, כל מיני מודלים, מודל התשוקה התגובתית, הברקס והגז וכל מיני כאלה, וטל הביא את הקצב, את החוסר משימתיות, ואת כל הרעיונות האלה של כאן ועכשיו, והשילוב הזה...
הוא הביא את זה בעצם מהמדיטציה, מהתרגול שלו.
הוא הביא את זה מהעולם שלו, והוא היה צריך לעשות עבודה, שאנחנו לא חייבים הדדיות, ולא שנינו חייבים עכשיו משהו...
אתם מדברים על זה, יש לך פרק בפודקאסט שלך, שאת מערכת אותו, ואתם מדברים על זה בצורה נורא נורא יפה. זה משהו באמת ש... בגילאים צעירים פחות מבינים את זה.
נכון, אני חושבת.
אם אני הכרתי מישהו ועכשיו הוא יעניק לי מינורל, אז אני ארגיש חובה להעניק לו בחזרה, אחרת כאילו גם אנשים מצפים לזה. אנשים אומרים, הם מגיעים למצבי תסכול, אומרים, מה זה, מה, אני נקתי לה והיא לא העניקה לי, זה לא בסדר, מה, היא קמצנית.
זה מדהים, כי אני פוגשת את זה בחדר ייעוץ שלי, וכל פעם זה כזה, אני לא, אני מקווה שאני לא מבטאת את ההלם כל פעם מחדש, כי בפנים אני חווה הלם שזה שאנשים בני 30 ועדיין מחזיקים בעמדות האלה של...
אני חושבת שאפילו הרוב מחזיקים בעמדות האלה.
כן, כן. אבל אליי מגיעים גם לפעמים זוגות כל כך מתוקים ואוהבים וכאלה, שהם רק רוצים להיטיב אחד עם השני, אז אני לא כל הזמן שומעת, אבל לפעמים אני שומעת את זה בצורה ממש דיכוטומית כזאת, של אני נותן לה את זה, שהיא תיתן לי את זה, שזה כאילו מין סחר חליפין כזה. כן. ואצלנו זה באמת לא קיים, אנחנו פה בשביל ההנאה, בשביל החיבור ו... ובאמת נורא נורא כיף.
זה היה לכם ממש מהמיניות הראשונה, החיבור הזה של שניכם? או שזה משהו שנבנה?
ההתאמה הייתה מאוד מאוד, מאוד מיוחדת. כאילו, לי זה היה נראה כמו פלא, וזה גם עד היום נראה לי כפלא, היא התפתחה מאוד. זאת אומרת, אני יכולה להגיד שבהתחלה כן, הקטע של הביצועים כן היה שם איכשהו, אבל לא ממקום של איזה לחץ, ששנינו חייבים משהו, זה תמיד ההתחלה היה אחר, אבל היום זה כבר במקום מפותח הרבה יותר של... של אין משימה, של אפשר להתחיל ולא חייבים להמשיך.
כמה שנים אתם ביחד כבר?
9, 9.5.
יפה. יש שאת רוצה לספר קצת על מקום של, נגיד, הגעה לגיל המעבר ודברים כאלה, זה יכול להשפיע על המיניות? כי בעצם אתם עברתם את זה ביחד, את המעבר הזה.
אז גיל המעבר, לשמחתי, עליי עוד לא נותן את אותותיו, למעט בעיות זיכרון שאני מבינה מחברותיי שכאילו... השמות וכאילו כזה, אבל במיניות לשמחתי הוא עוד לא נותן את אותותיו, אבל אם את כבר מעלה את זה, אני חושבת שזה, שלאור גילי, אני חושבת שזה נכון לתת לזה במה ולדבר על זה, שאנשים ידעו שכן, בגיל המעבר יש שינויים, אני מנצלת את הבמה הזאת, את השאלה הזאת להגיד, אל תיתנו לזה פשוט לדאוך כי קשה או כי כואב, אלא לכו לגניקולוגיות שהן מתמחות בגיל המעבר, תשאלו את השאלות, לכו למטפלות מיניות, תטפלו בזה.
כן, המיניות פשוט משתנה.
היא לא יכולה להיות מהממת, אבל אם אנחנו נשארות עם הראש הצעיר ועכשיו זה לא מתאים, אז אנחנו חושבות שמשהו לא בסדר. ממש ממש בסדר, פשוט אחר, בדיוק כמו שאמרת.
כן, איזה מגניב, יפה מאוד. ואתם גם מהרגע הראשון דיברתם בפתיחות על המקום המיני הזה?
כן.
נגיד בפרק הזה אתם ממש מדברים.
כן, כן. אנחנו גם מדברים על זה, זה גם מאוד מאוד נוכח, זה לא נכנסים למיטה ועושים סקס, זאת ההוויה שלנו, זה באמת חלק מאוד מהותי מהחיים שלנו, ובלי שאנחנו עושים איזה דברים גרנדיוזיים, זה בכלל לא זה, זה גם מסר שחשוב לי להגיד, זה לא בכמה מסיבות הייתם, וכמה אביזרי מין יש לכם, וכמה תנוחות עשיתם, זה לא זה, זה פה, זה בראש, זה הפתיחות, זה הרצון לחקור ולגלות ולא לפחד מה בן זוג יחשוב עליי, ולצחוק באמצע, ואם יש איזה פשלה, אז כאילו להחליק אותה, זה כאילו פשוט להיכנס לתוך מין חנות הממתקים, לגן שעשועים, פשוט לשחק, ליהנות, ומה שיקרה יקרה, אין יעד בסוף.
אתם מדברים בפרק על זה שאתם מקום לזה פלייפולנס, כאילו להביא את המשחקיות הזאת.
וזה גם קטע, כי בדיוק, כי אנשים מתחום המיניות מדברים במושגים האלה, או אסתר פרל, אבל אתה לא קרא את הספרים של אסתר פרל, והוא הביא את זה מעצמו, וזה נורא יפה.
קטע אינטואיטיבי.
כן, כן, זה בדיוק העניין, זה פאן, זה לא משימה ש... שצריך כאילו בסוף להגיד, הצליח לנו, כן, שנינו, היו לנו אורגזות מטורפות, אז הצליח לנו, ואם לא, אז לא הצליח לנו. אני גם אומרת לאנשים שמגיעים אליי, לייעוץ, כאילו המטרה היא שתיהנו, שיהיה לכם טוב ביחד, שתצאו מהמפגש המיני יותר טוב ממה שנכנסתם אליו. מטרה נורא נחמדה, תכלס.
הילדים שלך כבר בני כמה הם?
ענבר בן 27. וואו. עמית בת 24, ומען בן 18 וחצי.
ומה, איך הם מגיבים לשינוי שחל אצל אמא שלהם? פתאום היא גם יועצת מינית, יש לה פודקאסט, יש לה בלוג.
כן, אז הם ליוו אותי כזה לאט לאט, ענבר לשמחתו. יצא למכינה כבר כשאני התחלתי את הצבא, ענבר כבר לא היה בבית כשאני התחלתי את השינוי הזה, אז באמת לשמחתו הוא לא היה ליד זה, אז החשיפה שלו יותר נמוכה. עמית מדברת איתי על מה שהיא תרצה, בחופשיות מאוד מאוד מפרגנת לי. מעיין פחות ידבר, אבל גם הוא מפרגן, והחברים שלו במכינה יודעים שיש לי פודקאסט, ואפילו קיבלתי איזה יום הודעה שהם מעריצים אותי, סבבה. והם ידברו איתי על מה שהם ירצו. זאת אומרת, הם יודעים שהם יכולים לדבר איתי על הכל, אני לא לוחצת בשום כיוון כזה או אחר.
בתיאוריות הרוחניות והטנטרה וזה, אומרים שברגע שאדם יש לו מיניות שהוא נהנה ממנה ואף עליה, אז כל מיני דברים בחיים שלו מתחילים כזה להיפתח. זה מה שאת זה... יכולה לאשר?
אני החזקתי פעם בגישה המאוד מערבית של המיניות, ואני לשמחתי היום יודעת לקחת גם ממקורות אחרים. אני אומרת, לא יכול להיות שפרויד המציא את המיניות, ועד אז לא הייתה מיניות. הסינים וההודים, והם ידעו... לא פחות, פשוט קראו לזה אחרת, ניתחו את זה אחרת, ואני ממש מסכימה עם זה שברגע שהמיניות שלנו טובה, מיטיבה, כזאת שעושה לנו הרגשה טובה, לא שמישהו אחר יגיד עליה שהיא טובה, זה משליך לכל החיים שלנו. התשוקה שלי לחיים, הרצון הזה לבלוע לטובה את החיים, לא באובר, אבל להשתנות ולהתפתח ולעשות, אני חושבת שהמקור של זה הוא המיניות. שזאת באמת אנרגיה שמביאה איתה כל כך, יכולה, עשויה, להביא איתה כל כך הרבה טוב לחיים שלנו.
ונראה לי גם להפך, שהיא תקועה, אז המון דברים נתקעים.
חד משמעית. אני, היום יש לי איזה משחק כזה שאני עושה לפעמים, שכאילו אני מסגרת על אנשים, ואני אומרת, אני יכולה להגיד שכאילו, וואו, זה קטע בעייתי שם, כי היום בעיניים קצת נאיביות וילדותיות, קשה לי לראות מישהי שתהיה לה מיניות מיטיבה, והיא תהיה כל כך כבויה וכל כך תקועה, וכאילו זה לא מסתדר לי ביחד.
וואו.
אבל שוב, אולי זה קצת שיפוטי אז.
מה תייצי לנשים שמאזינות לנו, ואולי מזהות את עצמן באיך שאת היית לפני כן, בניסויים הראשונים שלך, שיש פער מיני או פער תשוקתי, והם למדו לחבות החלקים האלה בתוכן. אז...
אם הן קבועות והן לא התעוררו וזה לא מפריע להן, אז אין לי מה להגיד להן, הן לא רוצות לשמוע אותי. הן בטח לא מקשיבות לפודקאסט הזה, לצערי. לא לפרק הזה, אלא בכלל. ואם הן כן מקשיבות לפודקאסט הזה, סימן שזה כן מעניין אותן. אז יש לי, אני לא מייעצת, אבל אני אשמח אולי להרחיב את נקודות המבט, נגיד ככה. שוב, כמו שאמרנו שמיניות היא באמת אנרגיית חיים שמניעה אותנו לחיים, להגיד להם לאישה, אז בי זה רק סקס, או לגבר, שחווה חוסר סיפוק קבוע, ואני לא מדברת על זה שיש מלחמה, או יש פיתורין, או יש לידה, אני מדברת על מצב מתמשך, אז יש איזו נטייה בחברה שלנו להגיד, אוקיי, אבל זה סקס, כאילו תראי זה בעל טוב הוא, תראי זה אישה טובה היא, אני היום בגישה לא כזאת. אני בגישה שאם הזוגיות היא טובה, תעשו הכל, הכל, הכל לשמור עליה. כי זה ממש נהדר לשמור על משפחה שלמה. תעשו הכל, תלכו לטיפול, תלכו לייעוץ. אל תזניחו שום חלק, ואל תבטלו את החלק של המיניות. מצד שני, אם אישה נמצאת בזוגיות שאין פרטנר לדבר איתו, הוא לא יבוא איתה לטיפול או לייעוץ, זה לא מעניין אותו לשנות את זה. הוא לא מוכן לשקול איזשהו פורמט של פתיחת יחסים. אז פה נגיד לה, אוקיי, אז לכי לטיפול לבד, ותתחילי לבחון בעזרת אשת מקצוע, על מה את מוכנה לוותר ועל מה לא. יכול להיות שהיא תגלה שהיא מוכנה לוותר על המיניות שלה, ויכול להיות שלא, אבל שלא תעשה את זה לבד.
כן.
כי אני חושבת שבטיפול באמת אפשר להגיע למקומות עמוקים, ולבחון את הפלוסים והמינוסים, ואולי להעז לשנות את הפורמט.
כן, אבל לא לוותר, לא להזניח.
לי ממש קשה ששמים את זה בתחתית ואומרים, טוב, בסדר, כאילו, הייתי רוצה אבל.
נכון, זה גם בדרך כלל דבר ראשון שמזניחים.
נכון, נכון, ובאמת יש לו, כמה שאנחנו חברה מינית ומלא שדרים מיניים, אז עדיין בזוגיות, בהיררכיה, אנשים, אישה תשב עם החברה שלה, אז היא תגיד, אוקיי, בסדר, תראי איזה אבא נפלא הוא, סבבה, זה לא סותר, אבל אפשר גם וגם.
כן.
כן.
טוב, מדהים. יש משהו שלא שאלתי וחשוב לך לחדד, להגיד?
לא. היה לי ממש כיף. הפתעתי את עצמי כמה אני רגועה, והחיוך שלך הוא ממש מדבק.
תודה.
אז אני חושבת שמה שהיה לי חשוב, באמת אמרתי. מקווה שזה מה שתיהנת לשמוע.
לחלוטין.
סבבה.
ויותר.
בונוס.
כן. ועוד, תודה רבה רבית, רבינה, את מדהימה.
תודה רבה, לורי, את נהדרת. תודה, תודה.
עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, יוטיוב, טיק טוק, אינסטגרם או בכל אפליקציות פודקאסטים. אתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא גיא סלם. אני לורי שטט מאור. נשתמע בפעם הבאה.